זה הולך. את השיעור הערב נקדיש לעילוי נשמתו של רבי יהושע נחמן בן חיים יצחק כץ, זיכרונו לברכה, אביו של דוקטור בריין כץ, שמשתתף קבוע בשיעור, תמידים כסדרם, ושיהיו הדברים לעילוי נשמתו, ולמעשה דרך תורה תמיד הרי מתחברים הדורות, זה הנצח שמחבר את הדורות, ובעזרת השם נזכה במהרה שיקיצו וירננו ישני עפר. אנחנו נמצאים בסיומו של ספר שמות. הפסוקים שחותמים את הספר, בקטע הראשון לפנינו, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן, ובעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן, ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. הפסוקים האלו, יש בהם דבר מאוד מעניין. הענן תופס מקום גדול בסיום ספר שמות. ויחס הענן את אוהל מועד, מיד אחרי זה, כי שכן עליו הענן, ובעלות הענן מעל המשכן, ואם לא יעלה הענן, כי ענן השם על המשכן, עוד פעם ועוד פעם ענן. מעניין? אותו דבר בקבלת התורה, בקטע השני. ויעל משה אל ההר, ויחס, כדי לעשות קו, הענן את ההר. וישכון קוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן, שיש יתמים. ויקרא אל משה ביום השביעי, מתוך הענן. הוא מראה קוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן. ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. שוב, הענן תופס מקום גדול בסיפור קבלת התורה. עוד פעם רואים את זה במקדש אצל שלמה, בקטע השלישי, במלכים א'. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות נשיאי אבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד אי ציון, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בערך היתנים בחג הוא החודש השביעי, ויבואו כל זקני ישראל ויסעו הכהנים את הארון, פסוק י' ראי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית השם, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. שאלתנו הראשונה היא, מדוע הענן תופס מקום כל כך גדול בסיום בניין המשכן, במעמד הר סיני, קבלת התורה, במקדש של שלמה, כפי שמופיע בדברי הנביא. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, כשמעיינים בפסוקים שחותמים את ספר שמות, בקטע הראשון, נאמר, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן, אז הוא לא יכול לבוא, יש ענן, וכשיש ענן הרי נשארים לעמוד, כי אי אפשר להתקדם, כי אי אפשר לדעת לאיפה הולכים, לא רואים כלום, אז מה צריך להיות הפסוק הבא? משה רבנו לא יכול ללכת. נו, אז למה מחכים? הפסוק הבא צריך להיות, מה שמופיע בקטע הרביעי, בתחילת ספר ויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מיועל מועד לאמור. בדיוק כמשה בהר סיני בקטע השני, ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על ההר סיני ויחסהו הענן ששת ימים, נו אז מה עכשיו? ויקרא אל משה ביום השביעי. מיד אחרי שהענן מכסה, ואי אפשר לראות, מחכים לקריאה של הקדוש ברוך הוא. שאלתנו השנייה היא, מדוע הקריאה של הקדוש ברוך הוא למשה לא מופיעה בסוף ספר שמות? זה צריך להיות ההיילייט, השיא של ספר הגלות והגאולה. בונים משכן, משה רבינו הוא למעשה הסופרוויזר של כל הפרטים ביחד עם בצלל, והשכינה יורדת, והקדוש ברוך הוא קורא למשה. לא. ומשאירים לנו לשבוע הבא, לספר הבא. למה זה לא מופיע בסוף ספר שמות? מדוע יש ניתוק בין הענן המכסה את האוהל, והקריאה האלוקית למשה להיכנס פנימה? בדיוק כמו שהיה בהר סיני. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, שבת זה לא רק הסיום של ספר שמות, זה גם פרשת החודש. הפרשה הרביעית בסדרת ארבעת הפרשות. ברוך השם זכינו לעסוק בשקלים, זכור, בפרה, עכשיו בחודש. הפסוקים שנקרא בשבת בקטע השישי, פרשת בו, נראה מספר פסוקים. ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, דברו אל כל הדעת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלב ותבות, סלב בית, וכולי. אז כמעט כל רבותינו הראשונים שואלים, למה חשוב לציין שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ואהרון בארץ מצרים? מה הפרט הזה חשוב בארץ מצרים? כותב על זה הרשב"ם בקטע השביעי, בארץ מצרים למור החודש הזה לכם, לפי שפרשה של מצוות היא, הוא צריך לפרש שמצוות הללו נצטבו במצרים. אבל שאר מצוות, יש מהם בהר סיני, יש מהם באוהל מועד, ויש מהם בערבות מואב. זאת אומרת, התורה בעצם מבקשת לומר לפי הרשב"ם, אף על פי שיש תרי"ג מצוות, לא הכל קיבלנו בסיני, קיבלנו במקומות שונים, סט אחד במצרים, פרשת החודש, קורבן פסח, זריקת אדם על המשקוף, כל המצוות שנגעו לשעה ולדורות, סט אחר גדול יותר בהר סיני, ועוד חלק בערבות מואב. זה הרשב"ם. הרמב"ן בהתחלה מביא את הסבר הרשב"ם, זאת אומרת, הוא סובר כמותו, בקטע השמיני, החודש הזה לכם ראש חודשים, זו מצווה ראשונה שציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל על ידי משה, ולכן אמר בארץ מצרים, כי שאר מצוות שבתורה היו בהר סיני, אז לכן זה בארץ מצרים, זה כמו הרשב"א, וכאן הוא מביא הסבר נוסף, או שבא לומר בארץ מצרים ולא בעיר מצרים, כמו שאמרו רבותינו, חוץ לכרך. זאת אומרת, מכיוון שעיר מצרים הייתה מלאה בעבודה זרה, בגילולים, בתומעה גדולה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות שם. אז הוא לא נתגלה בעיר מצרים, הוא נתגלה במדינת מצרים. לא בסיטי, בסטייט. במדינה. שם אין הרבה גילולים, כמו במצרים עצמה, שם הקדוש ברוך הוא, לכן מופיע בארץ מצרים. ננסה בהמשך להציע הסבר נוסף שיצא מתוך כל המהלך. וזוהי בעצם שאלתנו השלישית, שאלת רבותינו הראשונים, מדוע התורה מציינת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה את מצוות קידוש החודש, למשה ואהרון את מצוות קידוש החודש בארץ מצרים. מדוע הפרט הזה חשוב? ושאלה רביעית ואחרונה, את פרשת החודש אנחנו למעשה פוגשים בפעם הראשונה, ברש"י הראשון על התורה. הנה, בקטע התשיעי, בראשית. מה רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם? שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל? ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה וגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם מישראל, הסתימתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. הוא ברע, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. אני את הרשי הזה לא מבין. למה? פשוט. מה רשי שואל? למה התורה מתחילה עם כל הסיפורים של ההיסטוריה, בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, והאבות אברהם, יצחק ויעקב? נתחיל עם המצוות. מה מותר, מה אסור? אחר כך לימד היסטוריה. מאיפה באנו? מי הסבא שלנו, הסבתא שלנו? אז מה אומר רשי לשאלה הזאת? מכיוון שהקדוש ברוך הוא בא לבית על כל העולם, והוא יכול לתת למי שהוא רוצה ולקחת למי שהוא רוצה. נו, אז מה? מישהו אמר שזה לא כך? איך זה עונה לשאלה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא בא לבית, הוא יכול לקחת ולתת, נו, אז מה? זה מסביר למה מתחילים בבראשית ולא בחודש הזה לכם? לא מבין? איך התשובה לשאלה שמביא רשי בתחילת החומש, למה פתח בראשית ולא בחודש הזה לכם? איך התשובה של רשי עונה לשאלה? זוהי באמת שאלה קשה מאוד. רגילים לרשי הזה כל כך, אבל כשמתבוננים, איזה תשובה זה לשאלה? אין פה בכלל קשר בין השאלה לתשובה. אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לעסוק בהן בסיום ספר שמות ובכניסה לפרשת החודש. ונראה פה דבר פלאי, 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 פלאים, שיורד, מגיע ומתחבר עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע הענן תופס מקום כל כך גדול בסיום בניין המשכן, מעמד הר סיני, ובמקדש של שלמה? בית. מהו הקשר סליחה, רק שנייה, זה כן. מהו הקשר בין נשאיר את זה. את השאלה הזאת נשאיר, נלך הלאה, נחבר את זה אחר כך. שאלה נוספת שאלנו, מדוע פרשת החודש נאמר הציווי למשה דווקא בארץ מצרים, ולא במקום אחר, מה? בגש, דווקא בארץ מצרים, מדוע זה כל כך חשוב לציין את הפרט הזה, שהשאלה שהראשונים שואלים, ואיך רשי עונה לשאלה, מדוע פתח את התורה בבראשית, ולא בחודש הזה לכם ראש חודשים. אלה הם השאלות שבהם ננסה ללמוד ולראות פה דבר באמת פילי פלאים, ודרך זה ממילא נבין גם מדוע הסיום של ספר שמות מסתיים בענן שמכסה את האוהל, ולא בקריאה למשה להיכנס לתוך המשכן. זה יגיע בסוף. אז כדי לענות על השאלות האלה, נראה פה באמת דבר פלא פלאים. בתחילת התורה נאמר, בקטע העשירי, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. זאת אומרת, תחילת דבריו של הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אומר לנו הגר"א דבר נפלא. נאמר את זה בעל פה, נראה את זה בפנים. יש הבדל בין מילה ויהי למילה והיה. כל פעם בתנך שנאמר ויהי, הכוונה היא לשון צער. כל פעם שכתוב והיה, לשון שמחה. מהו ההבדל? פשוט. ויהי זה בעצם לשון עבר. הייתה הזדמנות, לא ניצלנו את ההזדמנות כמו שצריך. אז לכן מה קורה כשאדם לא מנצל הזדמנות שיש לו? הוא מצטער. הפסיד את האופורטוניטי, את ההזדמנות. והיה זה לשון עתיד. זאת אומרת, אף על פי שאולי איבדנו הזדמנות שהייתה, או אולי לא הייתה לנו, אבל בטוח היא תהיה לנו מתי? בעתיד. בטוח היא תהיה בעתיד. אז לכן והיה לשון שמחה. כי יהיה לנו את האפשרות, את ההזדמנות, להשיג את מה שאנחנו רוצים. לכן, אומר לנו הגר"א, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב, ויאמר אלוקים, יהי אור. יהי אור, פירוש הדבר, לא סתם אור של שמש. היה אור שהאדם היה יכול לראות מהאור הזה, מקצה העולם ועד קצהו. אור שאפשר לראות את כל התמונה בצורה ברורה. אור שמוריד הרבה מאוד מהשאלות. זה האור שאפשר היה לראות בו. הכל היה ברור. אבל הקדוש ברוך הוא חשש, פחד, שהרשעים ישתמשו באור הזה בצורה לא טובה. ויהרסו וישחיתו ויקלקלו. אז מה הוא עשה עם האור הזה? גנז אותו. חיסה אותו. אכן, בתילי פלאים. ויאמר אלוקים, יהי אור. יהי זה לשון עתיד, יהי. יהיה עכשיו אור. איזה אור, אוהו איזה אור. שאפשר לראות את הכל. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא פחד, שיהיו כאלה שישתמשו בזה בצורה לא נכונה, מיד הוא גנז את זה. ויהי אור. ויהי לשון צער. למה צער? כי איבדנו את ההזדמנות לזכות מכזה אור גדול. אין את זה יותר עכשיו. זה מכוסה, זה גנוז. אז לכן, התורה משנה מיהי אור ל-ויהי אור. בואו נראה כמה שורות בפנים, בקטע ה-11. ויהי אור אמרו חז"ל בחגיגה. אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה ומביט בו, מסוף העולם ועד סופו. עמד וגנזו. לצדיקים לעתיד לבוא. כיוון שראה אור שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא מיד צמח, שנאמר אור צדיקים ישמח. זה המאמר, הוא קשה. למה? מניים שגנז, ומניים ששמח. הרי לי כמידי דרמיז באורייתא, הרי כל דבר רמוז בתורה. אמנם, אם תשיט לבך לדבריהם ז"ל, אם תתבונן טוב, אז תבין את זה. כל מקום שנאמר ויהי כדי לעשות קו, אינו אלא לשון צער. והיה לשון שמחה. והוא מיוסד על אדני השכל ותעלומות החוכמה. זה דבר מאוד אמיתי וחכם. דהיינו, מפני. שמילת יהי מורה על העתיד. לו יהי, זה על העתיד. ואות וו ויהי מהפכו לעבר. מילת היה מורה על העבר. ואות וו מהפכו אל העתיד. הנה יחייב השכל, שלא ידאג האדם ויעצב על הדברים הנקנים כמו עושר, אם לא נקלע לו מימיו, וכן העדיות על התמנות המלוכה. אדם לא מצטער שלא נהיה נשיא באמריקה, כי הוא בכלל לא חולם על זה. אדם לא מצטער שאין לו עשירות מופלגת, אם הוא בכלל לא חשב על זה, והוא עושה משהו על זה. אבל, אפס, אפס זה אבל, ידאב לבבו בהיעדר קניינו. שאדם מצטער שהוא לא יכול לקנות, לקבל את מה שהוא כן יכול. לכן כל מקום שנאמר ויהי מורה שנתהפך עליו עולמו. דברים הראויים לו להיות ונעדרו ממנו. והם בגדר שעברו מול לשון צער. כי היה הזדמנות, אין he missed the opportunity, הוא הפסיד את ההזדמנות. זה צער. אבל והיה מורה על הקניינים שראויים להיות בגדר העבר, ונעדרים ממנו. אפס, אבל יהיו להפך. ונעשו לו קניינו בגדר ההווה והעתיד להיות. והוא לשון שמחה. עד כאן דברי הגר"א. אז למדנו, היה אור, הוא נגנז, איבדנו את ההזדמנות, ולכן אין יותר יהי, אלא מה יש? ויהי. למרות זאת, יש לנו דרך להגיע לאור הזה בחזרה. יש לנו דרך ליהנות לפחות חלק מהאור הזה בחזרה. איך? דרך המאורות שברא הקדוש ברוך הוא ביום הרביעי. אם נשאל כל אחד, למה הקדוש ברוך הוא ברא את השמש? מה כולם יענו? פשוט להאיר על הארץ, שיהיה אור, כך כתוב בתורה. אבל כשמסתכלים בתורה טוב, זה לא בדיוק כך. בואו נראה, בקטע ה-12. אז יאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. והיו כדי לעשות קו, לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. והיו למאורות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ. זאת אומרת, דבר ראשון, בשביל מה יש את השמש ואת הירח? לאותות, מועדים, ימים ושנים. וגם להאיר על הארץ. איך אני יודע שזה הפשט? כך כותב רש"י בקטע ה-13. והיו למאורות, עוד זאת, ישמשו שיאירו לעולם. פלאי פלאים. הסיבה העיקרית לשמש ולירח, זה לא להאיר על הארץ, זה בונוס. ובא אחר כך. הסיבה העיקרית היא לאותות, למועדים, לימים ולשנים. מה פירוש הדבר? ההסבר הוא שכל המטרה של המאורות, שמש וירח, כדי ללמד אותנו שיש לנו שליטה, קונטרול, בזמן. אנחנו יכולים לשלוט בזמן. ומי שיכול לשלוט בזמן, יכול גם לקדש את הזמן. כי הדבר הכי קשה לתפוס, איך מקדשים זמן. את מה מקדשים? 8 בערב? כבר 9. 10? כבר 11. הזמן כל הזמן זז. אז איך אפשר לקדש זמן? אפשר לקדש את הסטנדר, את השולחן, את הבית, להקדיש את זה. איך מקדשים זמן? לקדש זמן אפשר רק אם יש שליטה בזמן. ובואו נבין, לשלוט בזמן זה לא דבר אבסטרקט, זה דבר מאוד פרקטי. אתן שתי דוגמאות. ראשית, הגמרא בבבא קמא אומרת, יש שור שרגיל לנגוח כל ראש חודש. כל ראש חודש הוא קם נוגח. באו בית דין, עיברו את החודש. עשו את זה היום למד, מחר א', הוא מחכה עוד יום. מעניין? לא יודע איך זה עובד, אבל זה עובד. ואם זה לא מספיק, יש עוד דבר, פילי פלאים, ירושלמי, שאומר לנו, קטנה, שרחמנה ליצלן אנסו אותה. אם זה לפני גיל 3, בתולי החוזרים, וכתובתה כשמתחתנת, 200. אם זה אחרי גיל 3, אין בתולי החוזרים. כשהיא מתחתנת, כתובתה תהיה מנה. הנשוא ילדה בגיל 3. זהו, אין מתולי החוזרים. בא ביידין והחליט לעבר את השנה. הוסיפו עוד חודש. אז רטרואקטיב התברר שזה היה בגיל לפני 3. בתולי החוזרים. זה הרי לא יאומן. פילי פלאים. זה נקרא שליטה בזמן. אנחנו יכולים להחזיק את הזמן בידיים. אנחנו שולטים בו. כשיודעים לשלוט בזמן, אפשר לקדש את הזמן. כמה נפלא, 6 סדרי משנה, יוצרים ראשי תיבות. איזה ראשי תיבות? זמן, זרעים, נשים מועד, נקת, נשים, קודשים, תארות. זמן נקת, כי כל סדר בשישה סדרי משנה עוסק בענייני זמן. קודשים, עד איזה זמן מותר, עד איזה זמן אסור לאכול, תארות של תארה, זרעים, ודאי, מועד, קל וחומר, וכל הסדרים. זמן נקת. זמן, זה דבר גדול. המועדים באים ללמד אותנו שאנחנו יכולים לשלוט בזמן. וכששולטים בזמן, אפשר גם לקדש את הזמן. אבל, תראו דבר מעניין מאוד. מה שאנחנו אומרים עכשיו, למעשה אנחנו אומרים כל יום בתפילה. כי ברגע שאנחנו מבינים, דיינו, שאפשר לקדש את הזמן, אז כל האור של המאורות, זה לא רק אור שמאיר את היום, ופחות מאיר את הלילה. האור של המאורות בעצם מקרב אותנו לאור הגדול שהיה פעם, ויחזור ויהיה. איפה זה נאמר? בתפילה. אנחנו רגילים, כל פעם שמתפללים, החתימה היא מעין הברכה. חותמים במעין הברכה. למשל, כמה שפר גדול לחירותינו, וסנת לקבץ גלויותינו, קבצנו יחד לאבק עפות הארץ, ברוך אתה השם, מקבץ איתך עמו ישראל. מדברים על קיבוץ גלויות, וזה החתימה. תראו דבר מעניין מאוד. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום. על מה מדברים? על המאורות. ואיך כתוב בהמשך? כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. ומיד אחרי זה, אור חדש על ציון תאיר. מי דיבר על אור חדש? מדברים פה על השמש והירח. כותב לנו הטור בקטע 14. ונהגו באשכנז לחתום כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. והן נוהגים כן בספרד. וכן כתב רשי, שאין לחתום באור העתיד, שאינו מעין החתימה. לפי שסידרו חז"ל ברכה על אור המתחדש בכל יום, ולא על אור העתיד. מי דיבר על האור העתיד? מדברים על השמש והירח של כל יום. אז לכן בספרד, ורשי אמר לא להגיד את זה. אבל אבי אדוני הראש זל כתב בתשובה, אבי שפיר מעין החתימה והפתיחה. זה יוצר אור ובורא חושך. מה זה יוצר אור? אור שברא הקדוש ברוך הוא בתחילת ימי בראשית. ולא היה העולם כדאי להשתמש בו. וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ועל האור הזה נאמר בישעיהו, והלכו גויים לאורך. והיינו נמי אור חדש. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, בדברי הראש, שאם אנחנו מבינים את הקונספט של המאורות, שבאים לתת לנו שליטה בזמן ולקדש את הזמן, זה עוזר לנו להתקרב לאור הגדול שהיה פעם. אבל כשאת זה מבינים, מבינים עם זה ביחד דבר נוסף, שכדי לקדש את הזמן צריך קודם לקדש את המקום. אין קדושת זמן בלי קדושת מקום. זה הולך ביחד. לכן, איפה מקדשים את השנה? איפה מעברים חודשים? איפה מעברים שנים? רק בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. כי כדי לקדש את הזמן, צריך קדושת מקום. והמקום היחיד בעולם שזה קדוש לתמיד, זה ארץ ישראל. אם כך, לאוזן שומעת, פעילי פלאים, איך כותב רשי, היו צריכים להתחיל את התורה במה? בחודש הזה לכם, במצוות, למה מתחילים מבראשית? עכשיו יש לנו תשובה פעילי פלאים ברשי. כן, מה זה להתחיל את התורה בחודש הזה לכם? במצווה שמלמדת אותנו, שאנחנו יכולים לקדש את מה? את הזמן. אי אפשר להתחיל במצווה שמלמדת אותנו שאפשר לקדש את הזמן לפני שאנחנו יודעים שאפשר לקדש את הארץ. ומי קדש את הארץ? הקדוש ברוך הוא ניסה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואת האדם ואת האישה, והם לא קידשו. ואת נוח והם לא קידשו, ודור המבול ולא קידש, הכל קלקלו, כולם קלקלו, עד שמגיע אברהם, מגיע יצחק, מגיע יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הם מקדשים את הארץ, הם מביאים כמות שמיים בכל מקום, הם מגלים את השם, הם הולכים מאיפה שהם הולכים, הם יוצרים קדושה. או, עכשיו הארץ קדושה, עכשיו אפשר לדבר על קדושת הזמן, זה פילי פלאים. זה העומק ברש"י הראשון על התורה. אי אפשר לדבר על קדושת הזמן, שזה נראה אבסטרקט, לפני שמדברים על קדושת המקום. כשהמקום קדוש, ממנו אפשר לקדש את הזמן. זה הרש"י הראשון על התורה. כמה נפלא הוא, כמה נפלא הרש"י. ממילא, לפי זה נלך עכשיו צעד קדימה. כשבאים לקדש את הזמן, ומבינים שקדושת הזמן יסודה בקדושת המקום, המקום הראשון שזכינו לראות אותו שהוא קדוש, איפה המקום הראשון שזכינו לראות אותו שהוא קדוש, יש דף על הרצפה, זכינו לראות אותו שהוא קדוש, היה הר סיני. זה היה המקום הראשון שהוא קדוש. איך אני יודע שהוא היה קדוש? כי הרי מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אגבל את ההר וקידשתו. זה מקום קדוש. כשיש מקום קדוש, יכולה להיות בעיה גדולה. איזה בעיה? כולם רוצים לגעת, כולם רוצים להתקרב, כולם רוצים לרוץ פנימה. זה מקום קדוש! אפשר להרגיש! בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבינו, רגע, 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 זה יהיה מקום מאוד קדוש, אבל העם מגיע עד לכאן. אגבל את העם וקידשתו. הזקנים יגיעו עוד קצת, אהרון יגיע עוד קצת, ואתה תגיע עוד יותר. אז כשהענן יורד על ההר, משה רבינו יודע מי ירד על ההר? הקדוש ברוך הוא, השכינה, זה המקום הקדוש עכשיו. משה רבינו לא זז. הוא לא ילך פנימה לפני שהוא יקבל רשות להיכנס פנימה. כי כשמגיעים לחיים של קדושה, אפשר ככה להתלהב, לרוץ, לעוף, להתרומם, רוצים קדושה. לא, לא, שני רגליים על הקרקע. אומר משה רבינו, אני לא הולך לפני שקוראים לי. זה היה בהר סיני. אבל את זה עם ישראל לא ראה. כי הענן ירד על ההר, לא ראו כלום, גם את משה לא ראו, רק משה ידע שהוא לא זז לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא תיכנס. עכשיו משה רוצה ללמד את זה, את כל עם ישראל. כשיורדת השכינה על המשכן, ענן השם יורד על המשכן, כל עם ישראל מבין שזה השכינה, כי הם מכירים את הענן הזה מהר סיני. משה רבינו נשאר ברחוב, הוא נשאר בחוץ, כולם רואים אותו, נו, כולם שואלים, למוישה, נו, תיכנס. משה רבינו אומר, רגע, כשיקראו לי, אני אכנס. אני לא מתלהב, אני לא עושה מה שאני מרגיש, אני לא עושה מה שאני מבין, אני עושה מה שאני צריך. תראו את נדב ואביהו, מה קרה להם? שהם עשו מה שהם הרגישו, רצו להרגיש קרוב, אקשן להתקרב, עזרה, נגמר הכל ברגע. אומר משה רבינו, אני לא עושה את זה. משה רבינו לא ייכנס. שאלנו, למה משה רבינו לא נכנס? למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, בוא, משאירים את זה רק לספר הבא? פילי פלאים. כי ההיילייט, השיא של ספר שמות, מה זה ספר שמות? ספר הגלות והגאולה. שיא הגאולה. זה לא לצאת מבית עבדים. וזהו. זה לצאת מבית עבדים, ואחרי זה, כשאני בן חורין, אני עושה לא מה שאני רוצה. אני עושה את מה שאני צריך. אני עושה לא את מה שאני מרגיש, את מה שאני צריך. זה ההיילייט. זה עשי. ומשה רבינו מראה את זה, שהוא לא נכנס. ולכן הענן הזה מופיע עוד הפעם גם במשכן אצל, במקדשת של שלמה. כי כל פעם שיש ענן, יש שכינה. ושיש שכינה, יש התלהבות, יש אקסייטמנט, אבל לא רצים פנימה. מחכים עד שהקדוש ברוך הוא יקרא. זה הופך את האדם להיות בן חורין. זה מלמד את האדם איך לחיות. חן. יעקב אבינו, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, הוא רואה סולם שראשו מגיע השמיימה. באה התורה ואומרת לנו, בזכות מה הסולם הזה ראשו מגיע השמיימה? כי הצד השני של הסולם, איפה זה? מוצב ארצה. בעבודת השם, אי אפשר לעוף. צריך להישאר עם שני רגליים על הקרקע. והארץ נתן לבני אדם. מלאכים עפים. אנחנו עם שני רגליים על הקרקע. ומתוך הקרקע, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לחבר את הכל ביחד. לרומם את הנשמה, כאשר הרגליים והגוף על הקרקע. וזה לא סתירה אחד עם השני. נדמה לי שהרעיון הגדול הזה נמצא בסיפור, מסיפורי רב נחמן מברסלב, בקטע ה-18. מעשה בבן המלך שנפל לשיגאון. פעם אחת בן המלך נפל לשיגאון שהוא עוף הנקרא אינדיק. מה זה אינדיק? תרנגול הודו, טורקי. וצריך לשב ערום מתחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו תרנגול. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפוא, והמלך היה בצער גדול. עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפוא. מה עשה אותו חכם? הפשיט גם כן את עצמו ערום, וישב תחת השולחן עם בן המלך. וגם כן גירר פירורים ועצמות. שאל אותו בן המלך, מי אתה? מה אתה עושה פה? אמר לו, ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני תרנגול הודו. אמר לו, גם אני תרנגול הודו. ישבו שניהם יחד כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה לזה. אז רמז החכם והשליחו להם כתונת. אמר החכם התרנגול לבן המלך, אתה חושב שתרנגול אינו יכול ללכת עם כתונת? יכולים להיות לבושים עם כתונת, ואף על פי כן להיות תרנגול הודו. לקשו שניהם כתונת. אחר זמן רמז והשליחו להם מכנסיים. אמר לו, אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות תרנגול הודו? תפשו מכנסיים. וכן עם שאר הבגדים. ואחרי כן רמז והשליחו להם מאכלי אדם. אמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים, אז מפסיקים להיות תרנגולים? אפשר לאכול. וגם להיות אינדיק, להיות תרנגול הודו. ואכלו. אחרי כן אמר לו, אתה חושב שתרנגול מוכרח לאכול דווקא מתחת השולחן? יכולים להיות תרנגול ולאכול ליד השולחן. וכך התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי, והנמשל מובן למבינים. אז זה הנמשל. בן המלך, מי זה בן המלך? בן המלך זה אנחנו, בניו של הקדוש ברוך הוא. יש יהודים, רוצים להיות תרנגולים. תרנגול הודו אף. לנסוע לגואה, גואטמלה, נפאל, שם קצת כמה גורוס, כמה הינדיקים, אני יודע מה יש שם בנפאל. להרגיש לעוף קצת. או רוצים להיות יהודים טובים, וגם לעוף כל הזמן לחיות ככה באוויר. העבודה שלנו לדעת שלהיות יהודי טוב זה לא להיות תרנגול שאף. תרנגול שאף אוכל רק עצמות ופירורים. להיות עם שני רגליים על הקרקע, לשבת ליד השולחן, לחבר את הרגליים על הקרקע עם הרצון להתרומם בעבודת השם, להביא את כולם מסביב לשולחן. מהו הזמן המיוחד בשנה שבאמת משתדלים להביא את כל התרנגולים שהם מתחת לשולחן ולהושיב אותם ליד השולחן? בפסח. בליל הסדר, היש יהודי בעולם שלא עושה ליל הסדר. בצורה כזו, בצורה אחרת, כולם מתחברים לאיזה שולחן. כולם מתחברים. לשולחן הזה רוצה הקדוש ברוך הוא שנביא את כולם. אותה דת כל בגמרא בברכות בדף ג', שהגמרא שמה אומרת שרבי יוסי שומע בחורבה מחורבות ירושלים, בת כל שבוכה ואומרת, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. יש הרבה שהתרחקו מעל השולחן, או שנמצאים מתחת השולחן, או שלגמרי ברחו מהשולחן. והעבודה היא להביא אותם ביחד. להביא אותם ביחד אפשר, רק אם יש את האמונה בכוחנו לקדש את מקום, וממילא לקדש את הזמן. אנחנו יכולים לשלוט בכל איתני הטבע. כמה שאנחנו קטנים, כמה שאנחנו זבובים לעומת כל הטבע הגדול, אנחנו יכולים לשלוט בו. כשאת האמונה הזאת אנחנו מעבירים הלאה. כשאת האמונה הזאת אנחנו נותנים לאחרים להרגיש, אז אפשר לראות את ענן כבוד השם יורד על המשכן. זה התורה באה ללמד אותנו. לכן, כשנמצאים בארץ מצרים, במצרים, שם הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו את השניצה בזמן, את קדושת הזמן. תשאלו למה? בארץ מצרים, מה זה חשוב? פילי פלאים. כי קרה דבר בארץ מצרים. נכון, המקום הקדוש תמיד זה רק ארץ ישראל. אין מקום קדוש קבוע, רק ארץ ישראל. אבל יש הרבה מקומות בעולם שהם מביאים לשם את דבר השם, אז באופן זמני המקום נהפך להיות קדוש. מקדש מועט. נהפך להיות מעט קדוש, לזמן קצר. אם הוא נהפך להיות לזמן קצר מקום קדוש, אפשר גם במקום כזה לדבר על קדושת הזמן. מצרים, האלילית, עם כל העבודה זרה הנוראה, מה כתוב בה אחרי מכת החושך? בעבור תדע, כי אני השם בקרב הארץ. אני השם בעל הבית גם פה במצרים. לא רק בארץ ישראל. לא רק בבית כנסת ובבית מדרש. אני בעל הבית גם במצרים. תפתח לי את הדלת, אני אבוא לשם. וכשאני אבוא לשם, יהיה לך יותר כוח לחבר לזה עוד יהודים ועוד יהודים. אז הדגש היה בארץ מצרים, כי אף על פי שהיא הייתה מלאה גילולים, בגלל המכות התעוררה אמונה בעם. אפילו אצל המצרים התעוררה אמונה. הירא את דבר השם יעבדי פרעה, הניס את מקנהו הביתה, והוא הציל את המקנה מפני הברד. התעוררה אמונה במצרים, ירד שם משהו. הייתה שם איזושהי קדושה זמנית, לזמן קצר. אז אפשר שם לצוות, ללמד את העם. יבוא זמן, תגיעו פעם לארץ ישראל, שמה תקדשו את החודשים, תעברו את השנים. אבל תלמדו את זה פה. כי הרעיון הזה, יהודי צריך לדעת אותו. כי אחרת, אפשר להתייאש. טוב, להיות קדושים וטהורים רק בארץ ישראל. נו, אבל בחוץ לארץ. הרי בכל מקום המקום לא קדוש. אז גם הזמן לא קדוש. אז השבת היא לא אותה שבת, והחג זה לא אותו חג, והמועד זה לא אותו מועד, והחול המועד זה לא אותו חול המועד. זה לא אותו דבר. זה לא ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום קדוש, אז גם הזמן קדוש. אז חול המועד נראה חול המועד. לובשים חול המועד, מתנהגים חול המועד, הכל נראה כמו צריך. אבל אולי בחוץ לארץ אין דבר כזה. ודאי לא כמו בארץ ישראל. לכן באה התורה ואומרת, מכיוון שיש שם שמיים שמתגלה במקומות שונים מחוץ לארץ. ויחד עם זה, גם יש קדושת הזמן. ושיש קדושת הזמן מחוץ לארץ, ואפשר לראות אותה על פניהם, על מלבושיהם, של בני אברהם, יצחק ויעקב, זה לבד, יש לו את הכוח למשוך עוד אחרים, לטעום את זה. כשעושים איזה ליל הסדר בנפאל, או בגואטמלה, או בגואה, וכולם פתאום מגיעים, אז לא רק מתגעגעים למצה של פסח, שכל יהודי בתוך תוכו כולו מצה ואין בו שום חמץ, אלא באים להיות ביחד, וכשהם מבינים ומסבירים, הנה גם פה בתומה הנוראה הזאת של גואה, יש את השולחן של הסדר, את הביחד. זה יכול להביא אותנו אחר כך להר סיני, ומהר סיני לארץ ישראל, להר המוריה. אומרים לנו חז"ל בירושלמי, פרשת פרה ופרשת החודש, חייבים לקרוא אותם שבת אחרי שבת. אי אפשר להפסיק ביניהם. אי אפשר. אותו דבר בליל הסדר. אי אפשר להפסיק בין הכוס השלישית לכוס הרביעית. אחרי הכוס הראשונה, יש קרפס. אוכלים משהו. אחרי הכוס השנייה, כל הסעודה. אחרי הכוס השלישית, מברכים על הגפן, ממשיכים בהגדה ישר לכוס הרביעית. לא שותים, לא אוכלים כלום באמצע. למה? כי אי אפשר להפריד בין פרה והחומש. מהי פרה? זאת חוקת התורה. פרשת פרה באה ללמד על טהרת הנפש. טהרת הנפש יכולה להיות על ידי התורה. אותו אור הקדוש ברוך הוא גנז. איכן גנזו? גנז את זה בתורה. אז כשמתחברים לתורה, מתחברים לאותו אור, לאותו פרספקטיבה, לאותו מבט. ואז אפשר לראות את הכל אחרת. כשהולכים לאדם גדול לקבל עצה, מה פתאום? מה פתאום הוא ייתן עצה? מה הוא מבין? למה כולם עובדים בתור? כי יש לו עומק של תורה. זה בא מכוח הבנה של תורה, רואים אחרת. אז כשיש את התארה הפנימית, יש גם את ההתחדשות החיצונית של פרשת החודש. לכן, זה החיבור בין הכוס השלישית והכוס הרביעית. והוצאתי והצלתי. וגאלתי ולקחתי. אין וגאלתי בלי ולקחתי. גאלתי מחובר אם לקחתי. ומה תלוי הגאלתי? שנבין שבידינו לקדש את הזמן מכוח קדושת המקום. זה הסיום של ספר שמות. וזה פרשת החודש שמובילה אותנו לראשון ולכם לחודשי השנה. נכנסים בחודש ניסן. חודש שבספרים כתוב עליו שהוא מוקף בניסים. מוקף בחסדים. אומרים החסידים, מה זה חודש שהוא מוקף בניסים וחסדים? הקדוש ברוך הוא נותן לנו בהקפה. זאת אומרת, הוא נותן לנו קרדיט. כמו ביציאת מצרים. זה חודש שבאמת אפשר להתחדש בו. כל יום בו נותן לנו חידוש לכל השנה כולה. אז אם נדע דרך השבת, שכבר מונח בה האור של ראש חודש, כי בשבת מונח היסוד של כל השבוע הבא, שבת שגם מסיימים את ספר שמות, בחזק חזק ונתחזק, שלושה דברים צריכים חיזוק, תורה, תפילה וארץ ישראל, לכן חזק חזק ונתחזק. וביחד עם הסיום, יש גם את פרשת החודש של ההתחדשות, אז מכוח זה נזכה לבעיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, להשתחוות לפניי, אמר השם. ערב טוב. לסגור את זה.